שלום ברווזים, אחד היוצרים שהכי סקרנו אותי בשנים האחרונות הוא יניר תירוש. הייתי בהרצאה מאוד מרתקת שלו בעבר ומאז אני קצת עושה לו סטוקינג. יש מצב של גבול הפלילי. היום שוחחתי עם יניר ושאלתי אותו האם לנצח הוא יהיה הבחור הזה שעשה את הלק? איך זה שהעמידה מול קהל אצלו מרגיש כל כך טבעי? והנוסחה שלו עבור יוצרים מתחילים שרוצים להשתלב בתעשייה. אם עוד לא נרשמתם, תעשו סאב, תעקבו אחרי דה אקדמי ואולי תוכלו לזכות בפרסים. לא באמת.
עד המערך, יוצרים מוכשרים מהתעשייה כדי למלא חלל רק כשחברים שחסרים לו בחיים.
טוב, אז שלום יניר תירוש.
שלום.
אהלן. תגיד, אנחנו תמיד נזכור אותך כבחור שעשה את הלק, או שמתישהו אתה תכבד אותנו בעוד איזו יצירה מפוצצת ו... אתה יודע.
קודם כל, אני מקווה שכן. שלנצח זה ייזכר, אבל אני גם מקווה שלא, ובאמת בקרוב יהיה משהו נוסף. אני כן עובד על עוד דברים כל הזמן. כרגע אני עובד ספציפית על פרויקט די גדול בדומה להלק. אני מקווה שתוך כמה חודשים זה ייגמר. פשוט אני עובד על זה חצי שעה פה, שעה שם, שעתיים שם. ובנוסף לזה אני גם מלמד. אז לפעמים בסוף יום העבודה יש לי עוד 3 או 4 שעות של הרצאה שאני צריך לעשות. בחיים, צריך להתקלח מתישהו, לאכול. אז כשאני עובד על הדברים שלי, זה לרוב בסופי שבוע, בלילה, כאילו זה לא משהו שאפשר לתת יום עבודה מרוכז.
אבל יש פה עוד משהו גם של פרפקציוניזם, לא?
כן, אני חושב שבאיזשהו מקום, אם... אחד הדברים שהכי עוצרים אותי לפעמים, זה שאני נורא רוצה שזה יהיה גמור. ולא בא לי להוציא וויפ. אם אני מוציא וויפ, נגיד, עשיתי בזמנו את אפוקליפסה, שזה היה כמה שעות של עבודה, וידעתי שזה המטרה. ואז כאילו אין לי בעיה להוציא את זה, וזה כאילו בקטנה. אבל עכשיו אני עובד על משהו מאוד מאוד גדול, ויש פוזה, ולבוש, וגלימה, ומאוד חשוב לי שיש סטנדרט מסוים שאני עומד בו, ואם אני לא, אז... אני אהיה מוכזב מעצמי. אני אסתכל על זה כמו עם ההלק, תחשוב שהייתי עושה את זה עם ההלק, ועכשיו שנים קדימה אנשים אומרים, כן. זה חמוד.
יש מצב שבגלל שההלק היה מאוד מאוד שלם מבחינת מה שגם סיפרת וגם מה שראיתי, אז קצת הציפיות אצלך מעצמך, אתה לא רוצה לרדת מזה, זה גם משהו שאולי יוצר אותך?
100% לחלוטין. אני נורא נורא אהיה מבואס מעצמי, אם אני אגיד על משהו, הנה פרויקט שעבדתי לה והוא גמור, ואני משחרר אותו לעולם, ו...
כן.
והוא לא יהיה באותה רמה לפחות, יותר מזה, ככל שעובר הזמן, ככה אני יותר מקווה שהדבר הבא יהיה הרבה יותר טוב. זאת אומרת, שנה אחרי ההלק אמרתי, אני חייב להוציא משהו יותר טוב. עכשיו, כבר כמעט 6 שנים.
זהו, כי יצרת לעצמך...
זה חייב להיות ממש טוב.
יצרת לעצמך סטנדרט נורא גבוה, ועכשיו כבר קשה לעמוד בו.
לגמרי, בראש שלי, וגם אני יודע מה למדתי, אני יודע כמה השתפרתי בהרבה דברים.
מה אתה באמת עושה בימים אלו?
ימים אלו.
כן. ימים אנו.
כרגע...
ימים אנו גם אפשר להגיד.
אני כרגע מנהל את הצוות של התלת ועושה art direction על משחק מובייל, שהוא עם חברה קטנה, חדשה יחסית, שהוקמה בשנתיים האחרונות. משחק בתלת מימד, משחק מובייל, אני לא רוצה לומר יותר כרגע. מי שמכיר כבר מכיר, בקרוב אני משער שכולם יכירו, תפוצצו גם. זהו, מגניב, עובדים קשה כל היום, רוצים שהמשחק יכניס, בסך הכל בארץ התעשייה הזו מתפוצצת ועושים מלא משחקים ועושים מלא כסף, ויש הרבה אנשים שעושים אומנות, גם תלת וגם דו וריגים ואנימציות, וזה תחום מאוד מאוד חם להיות בו. וזה גם תחום יחסית יציב יותר מ... לפחות בארץ.
מסרטים למשל.
מסתרות בסרטים.
כן. אני ראיתי אותך בהרצאה לפני 7 שנים בערך. נתת את המסר שלך בצורה הכי יפה ומעניינת, ואני רוצה לשאול אותך, האם עמידה מול קהל בשבילך זה טבעי, או שזה משהו ש... ידע שהוא נרכש?
קודם כל, יש בזה אלמנט טבעי. אני לא יודע אם טבעי זה אומר שנולדים ככה, אבל אני יכול לומר שגם אבא שלי עומד מול קהל במקצוע שלו, ולאורך כל החיים שלי הסתכלתי עליו, ויש הרבה אנשים שאני מאוד מעריך, ואני רואה הרצאות כל הזמן, אז אני גם שואב מזה דברים, וגם אני לאורך כל החיים הייתי בכל מיני מועצת תלמידים, דברים כאלה, זאת אומרת, זה לא הפריע לי, וכנסים של בית ספר, איך זה נקרא, תקסים, נכון? יום השואה, יום הזיכרון, אז אני הייתי כזה מנחה את זה. אז לעמוד מול קהל מאוד מוקדם כבר ככה לא הפריע לי, לא הלחיץ אותי. אם כבר מלחיץ אותי יותר זה שאתה מדגים משהו שלך, כמו בהוראה, אתה צריך לעשות הופעה באותו רגע ולהצליח גם.
כן.
ופה גם נכנס העניין של אימון, הנה אני מלמד כבר המון המון שנים, ואתה מתישהו מגיע כבר לשיעור, אין לך כבר נקודות או משהו כזה, אתה כבר מכיר את כל הנקודות, מכיר את כל השתיקים. הרבה סטודנטים שלי, אני מספר כל מיני בדיחות, ואני מדבר בכל מיני צורות, והם נשווים בשיעור, אני מקווה לפחות, זה מה שנראה לי מהצד, ואז הם זורמים, והשיעור עובר אחלה באחלה. הם חושבים שהכל קרה בספונטניות בזמן השיעור, כשאני בעצם יודע שדקלמתי את אותם בדיחות, זה ממש הופך להיות אוטומטי.
אבל זה כל פעם קורס אחר, אז הם לא מודעים שזה אותם בדיחות גם.
כן, בדיוק. אגב, זה קורה לפעמים שמישהו כזה אומר, וואי, קרה לי משבר בבית, או לא משנה מה, ואני צריך לחזור על סמסטר, ואז הם יושבים שם, הם בולבלים, הם כאילו...
שמעתי את זה מהרה. יש לי את השבוע.
הבדיחה הזו ממש מוכרת לי.
איך אתה באמת שאומר על ה... אני יודע גם כאחד שמלמד, שזה יכול להיות מאוד שוחק לפעמים. לפעמים אתה מלמד המון זמן, ואתה כל פעם הרי מ-0 ל-100, מ-0 ל-100, ואני מנסה כל פעם להביא מעצמי דברים חדשים, כדי שאני לא יהיה כבוי, לא יהיה כמו המרצים האלה שהם באים ועל אוטומט ומרגישים את זה. אתה מרגיש שחיקה בכלל?
בוא נעשה סייב לשחיקה, נחזור לזה. אני אגיד שאני לא מגוון כל כך, כי גם אני מלמד את הבסיס של מאיה, ואני מלמד את הבסיס של זיברש, ופיסול וקצת עיצוב דמויות, ובדברים האלה אין לי המון וויגל רום. בעיצוב דמויות אני מרגיש תמיד שאני יוצא לי כזה להדגים הדגמה מגניבה, זה נורא כיף בכל מקרה. וגם בזיברש יש לי הרבה הדגמות, אז זה פשוט כיף. אני
כמה שנים
לא
אתה עושה את זה, יניר? כמה שנים אתה מלמד?
וואו. 12, מ-2008.
וואלה.
עכשיו אני מרגיש זקן מאוד. אז אני לא מרגיש כל כך שחוק שזה קשור לפיסול, אבל אני כן מרגיש שחוק בדבר אחר שהוא יותר חשוב לי, וזה להסביר לסטודנטים איך לעבוד נכון. המון סטודנטים מגיעים והם רוצים להגשים את החלומות שלהם. ואז אני זה שצריך לומר להם, תעצרו. אתה רוצה להיות מדען גרעין, אבל אתה לא יודע חשבון, נסיים חשבון, נסיים אלגברה, נספר טריגונומטריה, פיזיקה, בסוף תהיה מדען גרעין. הם אבל אומרים, סיימתי חשבון, יאללה, פצצה גרעינית. הם כאילו רוצים, הם כבר רעבים.
אז קצת להוריד להם את ההתלהבות אפילו, לא אפשר להגיד.
בדיוק, ואני כאילו יוצא הטיפוס הרע בעיניהם בהתחלה. כשאני יודע שאני עושה את זה מהעבר ולטובתם, והמאבק הזה של לשכנע אותם שזה ככה, הוא לפעמים קשה, ולרוב הסטודנטים הטובים באמת, אלה שגם מצליחים, זה אלה שאומר ראש אין להם את ההתנגדות, הם באים ללמוד, או הם מאוד מהר מבינים. ויש סוג אחד שלוקח לו המון זמן ללמוד, פשוט כי יש אנשים כאלה, שלוקח להם זמן, ויש את הסוג האחרון, שהוא הסוג השוחק, שמתחילת הקורס ועד סוף הקורס חושבים שהם יודעים. זה בדיוק כמו אנשים שרואים טוטוריאל ואומרים, רימלייט, הבנתי, סמפלס, והם חושבים שהם הבינו, אבל הם לא הבינו, כי אז הם לא נתקלו בים הבעיות, והם לא נתקלו בשאלות אמנותיות שיש לך בראש, אתה רואה פריים ואתה צריך לבנות אותו, אז נוצר איזשהו מצב של אשליה, הם חושבים שהם יודעים.
כי זה תיאוריה, וזה עדיין לא פרקטיקה בעצם.
בדיוק, וזה אפילו לא התיאוריה באמת, זה כאילו רק הכותרות של התיאוריה נקרא לזה.
כן.
ואין מה לעשות, זה איזשהו muscle memory, וכדי להיות טכנאי טוב, אתה צריך גם לדעת את האומנות, וכדי להיות אומן טוב, אתה צריך שהטכנאות לא תפריע לך. אז זה איזשהו גלגל שתמיד מתגלגל, וככל שאתה יודע יותר, כך אתה יודע יותר מה אתה לא יודע.
כן.
וכמה אתה לא יודע.
אגב, זה קורה לי המון מה שאתה אומר. קורה לי למשל שאני צריך להכין איזה תרגיל לאחד השיעורים, ואז אני אומר, אוקיי, אני מכיר את התרגיל הזה, אבל אולי בכל זאת נעשה שנייה בדיקה, נראה מה קורה. אני נכנס לתוכנה, לא משנה איזה, אני מתחיל, כמובן, אם זה יחסית משהו חדש ולא דברים שעשיתי את זה מהפעם. נכנס לתוכנה, ואז פתאום אני אומר, אוי, רגע, על זה לא חשבתי, שזה יכול להיות בעיה, ועל זה לא חשבתי. ופתאום אתה מבין את ההבדל הזה בין לעבור את הדרך הזאת ברגליים שלך, מאשר להסתכל על זה מלמעלה.
ופתאום חסר משהו, אתה לא יודע מה, ויש איזשהו חיפוש אמנותי שבכלל לא קשור לתיאוריה הטכנית. כן. איך אני אגרום לתאורה הזאת להגיע מכאן? זה בכלל למקם תאורה, מוב ורוטייט, זה לא, ואין, היא לא מצליחים, אז אתה...
זה בטח קורה לך שרואים אותך עושה משהו, ואז הם אומרים, אה, זה נראה קל. ואז אחרי זה הם צריכים לעשות, ואה, שהוא עשה את זה, זה היה, עשה את זה מהר וקל, אבל הם לא יודעים שעשית את זה כמה פעמים, אז אתה כבר סוחה בזה.
אני אומר את זה כל הזמן לסטודנטים שלי, שכשאני נגיד מלמד אותם על פרופורציות של פנים, ואני מפסל פנים בזיבש, בתוך 5-10 דקות יש פנים, פרופורציות של בן אדם, זה לא ריאליזם עם נקבוביות והכל, אבל זה בן אדם. מזהים שזה בן אדם טוב, והוא כאילו נראה תקין. והם כזה, וואו, והם בשוק לחלוטין, גם בגלל המהירות וגם בגלל שזו תוכנה זרה עבורה. ואז אני אומר להם, תעשו לי שנייה את המתמטיקה. תבינו שאני עובד בזה מ-2007, ואני מפסל כל יום בעבודה, וגם יש לי את הפרויקטים האישיים שלי, וגם אני מלמד בקורס זיברש 3-4 פעמים בשנה, וגם בקורס קלטלף 2-3 בשנה, וגם בקורס קונספט, מאות פעמים לעשות את התרגיל הזה בשנה. אז ברור שאני אהיה יותר מהיר מהם. אני משווה תמיד אומנות, אם זה ציור, פיסול, פלט, לא משנה, למוזיקה. כי במוזיקה זה מאוד ברור לאנשים שבלי לעשות את התנועה, זה לא נתפס בראש, אפילו אם אתה יודע מה התנועה. וזה אותו דבר בדיוק באומנות, אחד לאחד.
אתה אומר שהשחיקה שלך היא לאו דווקא בעשייה, יותר באסטרטגיה. איך לגשת לזה?
איך להגיע לתלמיד שחושב שהוא רק רוצה את הכפתורים. תלמד אותי מה היה, הבנתי, עכשיו אני הולך לעשות את אבנג'רס. ואתה מת לומר לו, תקשיב, עוד שבוע אוטודסק פושטים את הרגל כי מישהו שם אמר איזה משהו שובניסטי ופיטרו אותו ו-whatever, 2020, ועבוד, אין אוטודסק יותר. וגם זיברה שיקרוס. ואיזה שתי סטודיו עם נסגרים, זה כבר קרה בעבר, ו-XSI נגיד, תוכנה שנעלמה לחלוטין, מדבוקס כמעט נעלמה. ואז מה? אתה נשאר עם ההבנה של המקצוע, ולא עם הכלי, מאיה, מדבוקס, מקס, לא משנה מה. ובסופו של דבר, לדעת על קומפוזיציה, ואנטומיה, ואיך להרכיב תמונה יפה, ותאורה, ודינמיקה, ואיזון, ואיך לייצר שפה בתוך סיקוונס, עזוב תמונה לפעמים. זה הדברים שאתה יכול לקחת בין תוכנות. אני עכשיו, תגיד לי, מאיה קרסה, אתה חייב לעבור בתוכנה אחרת, אז כמה חודשים יהיה לי מעצבן ואני אקלל, וזהו. הצד הטכני תמיד ישתנה בוודאות, צריך לקחת את זה כנתון. אנשים למדו מדבוקס בקורסים, ואין מדבוקס כמעט, כאילו ברמה הזאת. היו XSI, סטודיו שלמים שעבדו ב-XSI, אין יותר את התוכנה הזו. יש דבר אחד אבל שנשאר לנצח, וזה היסודות של האומנות.
אז אם אנשים באים ללמוד אצלך, אתה מבחינתך, אתה לא אומר להם אנחנו לומדים זיברש? אתה אומר להם אנחנו לומדים פיסול?
אנחנו לומדים זיברש ככלי, כדי שתוכלו לפסל. בגלל זה מבחינתי ללמד אותם כל מיני, ישר, מהשיעור הראשון, בכל קורס, בלי יצא מן הכלל, מהרגע שזה קרה, תגיד, איך עושים שיער? עכשיו, מה זה מעניין איך עושים שיער? תראה, השיער שלי כרגע בתמונה נראה, וזה שיער די דליל, די חולתי, כן? הוא עדיין נראה כמו גוש. מי שיכול לפסל את הגוש הזה, יוכל אחרי זה גם להמיר את הגוש הזה לחוטים. מי שלא יכול לפסל את זה, בטוח לא יוכל לפסל את זה מחוטים.
זה על אותו משקל, על אותו משקל שאומרים לי באפטר, איך עושים פיצוץ על השיעור הראשון.
כן, בדיוק. אולי שווה. זה אגב מה ששוחק, שכל מחזור מחדש מגיע אחד, שניים, שלושה אנשים האלה שאומרים, אני אראה לו. זה הדבר השוחק. אבל בסדר, אין מה לעשות.
וקרה לך פעם שמישהו באמת הראה לך?
לא. לא קרה. לא מהפך. אבל זה בסדר. כאילו, אני לא מחפש להיות הצודק כמו שאני מחפש שהם יצליחו, ואני חושב שזה מה שגם רואים ב-IAC הסטודנטים שהם יוצאים כאילו ממני, המודליסטים, שיידריסטים, הם בסך הכל עושים עבודה מאוד יפה.
דיברת קצת לפני זה על העובדה שגם בתקסים היית מנחה וגם בצבא תפקידים. תגיד, מה יש לך עם תפקידים ניהוליים, והאם אתה דוחף לזה או שזה מגיע אליך?
או שלדבר עם פסיכולוג. כן, זה לא מגיע אליי, זה אני דוחף לזה, כי זה הדרך שלי לשלוט במציאות סביבי, ואם אני אשאר במציאות סביבי, אז אני לא חרד שאני לא בשליטה.
הבנתי, אז אתה פרי קונטרול.
כן, לגמרי. אבל מעבר לזה, בואו נהיה מעבר לזה, אין הרבה אנשים בשוק שהם גם יש להם את היכולות החברתיות, לתקשר, לדבר, להתחבר, לקרב אנשים אליהם, לעזור להם, ללמד אותם, גם את היכולת, נקרא זה, אחריות, וגם את היכולת הטכנית והאומנותית. זאת אומרת, יש פה כל מיני דברים שמנהל בעולם האומנות צריך. ואם יש לך את החוזקות האלה, אפילו לא צריך להיות תותח על, פשוט יש לך, אתה די אחראי, אתה מסתחבק עם כולם, אתה יודע את העבודה, כנראה שמהר מאוד מסביבך אנשים ירצו לתת לך את האחריות הזו ולא למישהו אחר. מעבר לזה, נראה לי זה גם קצת כמו ספיידרמן, כאילו, אם אני יכול עכשיו לגרום למחלקה שלי להיות מסודרת יותר, אז אני אקח את המושכות בנגיד תחום היותר הפקתי, ואני אוודא שאנחנו עובדים יעיל יותר טוב מהר וכולם שמחים יותר. כן. זה כאילו מרגיש לי שלתת לכולם להיות עצובים כשאני יכול לפתור דברים זה... לא יפה מצידי.
זאת אומרת, אתה תמיד מגדיל ראש, אבל אתה גם שלם על זה מחיר.
ברור שאני שלם מחיר, אני בקושי עושה אומנות בעבודה, אני לרוב עושה אקסלים ולוזים.
כן, יש לזה גם איזשהו ממד של לחץ, לא? זאת אומרת, יש לך יותר לחץ.
אחריות, אתה כל הזמן צריך להיות זמין, אתה צריך להתמודד עם אנשים שהם הרבה יותר מלחיצים, העובדים שלי צריכים להתמודד איתי, אני ככה, כמו שאני מדבר איתך, אני אומר להם, תקשיבו, זה לא יצא כמו שרציתי, בוא ננסה שוב, בוא ננסה גם שנגמור את זה מחר, אני יודע שזה כאילו מלחיץ, אבל זה היה הכי רע שאני, אלא אם כן אתה ממש עשית משהו נוראי, זה הרע שלי.
כן.
יש לידך, מהצד השני של הניהול, אנשים שכאילו... וצריך להכיל אותם לפעמים, ולא תמיד. אגב, היו לי מקרים, לא תמיד הצלחתי. אני קצת מנסה, אני מקווה שזה לא פתטי, אני מנסה להיות חבר של העובדים שלי, בסוג של כאילו לייצר אווירה משפחתית, יכול להיות שאני חי בסרט, אני מנסה לייצר מצב שמי שעובד במחלקה איתי, לא מסתכל עליי
כמנהל הבוס,
אלא יותר כמו בן אדם שאני רוצה ללמוד ממנו, שאני, אם יש לי צרות אני יכול לבוא אליו, מישהו שיכול לעזור לי, זה הסוג ניהול שאני מדבר עליו. אני נתקל בצרות אחרות, אני נתקל בזה זה מהצד שלי אגב. אני נורא נקשר לאנשים, וגם אם הם לא עושים את העבודה כמו שצריך, אני נלחם יותר מדי לפעמים כשצריך לשחרר.
כן.
וזה אולי הקושי הגדול שלי, שאני נורא נורא רוצה לגרום לבן אדם להשתפר ולהצליח, וזה נראה לי גם משהו מצפה, זה חוזר לזה, זה מה שנראה לי, אני הייתי מצפה, גם מהמורה שלי, כמו שדיברת מקודם, מה גורם לי כאילו להסביר יותר טוב, מה הייתי מצפה מהמנהל שלי, ככה אני מנסה להתנהג לבן אדם הזה. ולא מהמקום של אני יותר טוב ממך, זה לא מעניין.
אם אני שואל את יניר למשל המנהל, איפה נמצא יניר היוצר בסוף?
בבית מתוסכל.
בבית מתוסכל. זאת אומרת, לא חסר לך פתאום, חסר לך שאתה מתחיל תפקידי ניהול, אני מכיר את זה, אתה נשאב לזה, ואתה בא לך לפעמים לשבת על המחשב וליצור משהו בשקט שלך, ואין לך את זה.
אם הלעיסה באה תיאבון, כאילו לפעמים אתה מתיישב, וכשאתה מתיישב כבר, אתה זורם. אבל הלהתיישב, אחרי שהיית כל היום מול המחשב, זה אחד הדברים היותר קשים, ויש לי יותר משמעת. בתקופות מסוימות ופחות משמעת בתקופות אחרות, ויש אנשים שאני מעריץ אותם בקטע הזה, יש את רפאל גרסטי, הבאדם יש לו ילדים, עובד, עבד לפחות בסוני, עכשיו אני לא יודע אם הוא עדיין שם, אבל הוא תותח שעובד כל הזמן, הוא עושה פרילנסים.
מה, הוא כאילו, מבדל?
הוא גם פרילנסר.
פסל?
הוא בעיקר פסל, בוא נגיד, תעשה לינק, רפאל גרסטי, ותותח על, והבן אדם הזה מוציא עבודות, כאילו אנחנו מאחלים לו רק דברים רעים. ובאמת בן אדם, אם יש מישהו בתעשייה שהייתי רוצה לתת לו כיס פשוט, זה הוא. ובארץ יש כמובן את שלזינגר, שהוא כל הזמן תוכן עבודה, ואיתי שלזינגר גורם לי להרגיש רע עם עצמי. וכשאיתי שלזינגר הגיע לסנובול, אז הוא היה כל הזמן עובד ומוציא דברים, אז אנחנו כולנו היינו במקום כזה של אוי לא, הוא הוציא אתמול איזה משהו, ואנחנו חייבים גם לעשות דברים כדי להרגיש טוב עם עצמנו גם, וזה מעולה, כי בסופו של דבר, אנחנו רואים את זה אגב לאורך כל ההיסטוריה, אמנים נטו להתקבץ בקבוצות ולעבוד ביחד. זה מאוד מאוד עוזר לשבור את הדבר הזה, ואגב, אני לא רואה הרבה אנשים שמדברים על זה באינטרנט, על זה שיש ערך בלקבל ביקורת, ויש את הקטע הזה של מעלים יצירות ומקבלים לייקים, זה דבר אחד.
רגע, מה זאת אומרת, אבל מה זאת אומרת אמנים שעובדים ביחד?
יש משהו בלשבת יחד בחדר, או אפילו בו זמנית, לעבוד בזום, או לא משנה מה, בדיסקורד, בו זמנית, ולדבר, ולבקר בלייב. כאילו, המון אמנים עושים את זה גם היום, כן? אבל אני פשוט לא חושב שמספיק מתאים על זה דגש בעולם התלת, על זה שלעשות יחד הוא בו זמנית, הוא משהו שעושה לנו טוב. ואני יכול לתת דוגמה, יש קבוצה שנקראת 10,000 hours, ופעם זה היה נקרא Lunch Crunch. ולאנץ' קראנץ' התחיל מזה שכמה חבר'ה פשוט רצו לעשות ביחד, כמו שאני עשיתי את האפוקליפסה על זה, כן? זה כמה שעה, שעתיים, שלוש של דופקים משהו ומוציאים החוצה, והם היו עושים את זה כל הזמן, כאילו משהו כמו פעמיים, שלוש בשבוע, והכמות תוכן שיצא מזה הייתה ענקית, אז הם פתחו קבוצה, ואז אנשים הצטרפו לקבוצה, ומפה לשם, זה אחת הקבוצות אמנות הכי פעילות שיש היום בעולם התלת. המון אמנים נתקלים בקטע הזה של אין לי כוח להושיב את עצמי, ואז המון אמנים לאורך כל ההיסטוריה אמרו בואו נעשה גילדה, בואו נעשה בית ביחד, ויש המון תנועות אגב באמנות מודרנית, תחילת המאה ה-20, שאנשים קנו בית ביחד ועברו לגור ביחד, ויש סיבה למה זה קרה.
כן, זה כמו WeWork קצת, כמו WeWork בעצם.
כן, בדיוק, זה ממש כזה, וזה עושה אחלה אווירה, ואני יכול לומר שלא מזמן עשיתי את זה גם עם איתי שלזינגר ואורי מדינה וכל מיני חבר'ה, זה היה ממש כיף, והעבודה שלי שאני עובד עליה התקדמה הכי הרבה. עכשיו עברתי דירה וכל מיני דברים, אז זה קצת הפסיק, אבל נחזור לזה.
מה התנאי קבלה לקליקה שלכם, שמי שרוצה להיכנס שידע?
וואו, מה המכנה המשותף של כולם?
יש איזה מבחנים שאתם עושים לו, אתה יודע, שאתם תוכנים אותו או משהו צעירות, או גורמים לו לרוץ סתם בשדה?
קודם כל יש פקלי, ויש ברור, סתם. כולנו עבדנו ביחד בכל מיני קונסטלציות, אז זה דבר ראשון. כן. ודבר שני, כולנו מתעסקים במידול יותר, שזה גם אישו, אז אנחנו מדברים על אותו נושא כל הזמן, ואנחנו כמו חבורה של פולניות, אנחנו מרחלים על כל העולם, והכל מלא רפש ושנאה, אז נורא כיף.
ואני רוצה לפנות רגע לאיתי, אם אתה כבר הזכרת אותו.
אתה אומר, אגב רפש ושנאה?
בוא נראה איך זה יצא. אז איתי, אני יודע שהבטחתי לך שאתה מבחינתי האמן תלת ממד הכי מעניין שדיברתי איתו, אבל מה לעשות, התחלתי לדבר עם יניר. אם אתה צופה בסרטון הזה, עדיף שתעצור אותו ותעשה משהו אחר, כי אני חושש ליחסים בינינו.
אמן. אתה רוצה לראות, אגב, יש את האפוקליפסה, הדפיסו לי אותו בתלת ממד, הוא נורא קטן.
מאוד מפוקסל, אבל אני מאמין שזה מאוד איכותי במציאות.
למה הוא
בגלל המצלמה?
תפקס.
טוב, אז על מה דיברנו?
שלזינגר, שהוא תותח והוא גרם לכולנו
שלזינגר, כן.
לעבוד יותר קשה.
וזה עזר?
תקשיב, אני אגיד רגע משהו על שלזינגר. יש לו בענם הזה פשוט משמעת עצמית מטורפת. זה מגיע מהאומנויות לחימה, אני לא יודע, מהילדות שלו, משהו גרם לו להיות כזה, והמשמעת העצמית שלו היא גורמת לו גם להשתפר כל הזמן, אבל גם לעבוד כל הזמן. ואני אישית לא בן אדם שמחפש לייקים ודברים כאלה, וגם אני יודע שעבורו זה לא בדיוק האישו, אבל יש בזה ערך היום. ואפילו אם הוא מוציא דברים שהוא יודע, הוא אומר, יאללה, בסדר, סיימתי, יאללה. אני לא מת על זה, אבל זה יוצא החוצה.
ספיד פרויקט, הוא קורא לזה.
זה איזושהי שלווה עצמית, שהוא אומר לעצמו, סבבה, סיימתי, מתקדם. ואני אישית, גם קשור לשליטה, קשור, אני חייב.
כן, טוב, אני רואה שיש לך גיטרות מאחור, אז אני אעשה מעבר אחד לסיפור שלך, שהיית סולן בלהקת רוק, להקת מטל.
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 רוק.
אתה עדיין עושה את זה? אתם עדיין נפגשים ושרים? ושרים, מנגנים, לא יודע.
לצערי, לא. אני לא, אבל לא בגלל שאני לא רוצה. שוב, החיים כרגע מאוד מלאים.
כן.
וכשיש לי זמן, אני כרגע עושה דברים אחרים, אף פי שאני כן מתעסק בזה קלות עם עצמי. יש פה ושם כל מיני הופעות, שאין קורונה, יש כל מיני הופעות מחווה כמו קאברים, שירי קאברים, אז אני מגיע כמו הסולן של להקה מהעבר, מגיע לשיר.
אפילו בלהקה אתה בפרונט, אתה מבין? אפילו בלהקה שלך אתה רגיל עד בפרונט.
אני לא יודע אם זה דבר כזה טוב, אתה מבין? זה כאילו לפעמים אנשים רוצים להגיע ללמעלה, והלמעלה לא, זה לא דווקא המקום הנכון לי או לאף.
יוצא לך למשל להשתמש וכישורים מעולם היצירה ומוזיקה לעולם התלת, לעולם הפיסול, אתה מוצא חיבור בין הדברים?
כן, חיבור כן, ממש. בעיקר, כמו שאמרתי, במתודות. כדי להשתפר, חייבים לשים זמן. כדי לעשות משהו טוב, חייבים לעשות אותו עוד פעם, ועוד פעם, ולטעות ולקבל ביקורת ולשאול אנשים. כשאני בלהקה שלי, אני הסולן, אני לא הזמר. בהתחלה, כשהייתי צועק, הרגשתי שזה לא נכון. ובדיוק כמו באומנות, אני בעצם הלכתי וחיפשתי איך להשתפר. וכשהתחלנו באמת לעשות חזרות באופן מאוד מאוד אינטנסיבי, והתחלנו לעשות יותר ויותר הופעות, וצברתי יותר ויותר שעות של עשייה, פתאום התחלתי להשתפר הרבה יותר. ואז גם היה מספיק עם מה לעבוד כדי שאני אוכל ללכת לאנשים שאני מעריך ולשאול אותם, איך אתם עושים את זה? איך אני עושה את זה? מה אתם חושבים על מה שאני עושה?
אז אתה מדבר פה על אימונים ועל ביקורת.
אוקיי, יש אנשים שלא עושים כלום. הם רוצים להיות משהו, אבל הם לא עובדים קשה בשביל זה. אז זה לא יקרה. זה לא יקרה. הסיפורי הצלחה האלה, כאילו, הוא הרים גיטרה, והוא הפך להיות... אוקיי, אז יש אחד למיליון כזה.
כן.
זאת אומרת, הסיכוי שלה תהיה הוא אחד למיליון, זה כנראה לא אתה. ואז יש אנשים שעובדים נורא קשה, אבל אני קורא לזה פול גז על ניוטרל. הם בעצם מתאמנים לבד בוואקום של עצמם, בלי לקבל שום פידבק מהסביבה. עזבו ביקור, עזבו כאילו ביקורת, פידבק, כלשהו, אפילו תהל, כן? שלחתי לדניאל בל בזמנו בשביל לקבל ביקורת, והוא צייר לי ציורים נהדרים ועזר לי עם דברים.
נשים לו גם לינק?
וואי, דניאל בל, שים לו לינק, דניאל בל. אני אגיד שיש את הקטע של אנשים שממש עובדים קשה, והם באמת עובדים קשה, אבל הם פול גז על ניוטרל. הם לא מקבלים ביקורת, והם לפעמים אפילו מחזקים את הטעויות שהם עושים. וזה זה הכי רע. הם כאילו מציירים, נגיד, אנטומיה לא נכון, 1,000 פעמים, ואז הם מרגישים שהם משתפרים, אבל הם בעצם רק קודחים לעצמם טעות עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
כן.
והדבר הכי נכון לעשות זה לא לעבוד hard, אלא לעבוד smart. אתה לא חייב 10,000 שעות בשביל להיות מקצוען. אתה כן צריך לקבל את הביקורת הנכונה בזמן הנכון, בסדר הנכון, לפתח שיטות עבודה. זה לרוב לוקח 10,000 שעות, אבל זה יכול גם לקחת לך 100,000 שעות ולא תהיה מקצוען.
זה דווקא נקודה ממש מעניינת מה שאתה אומר, כי הרבה אנשים לא מזכירים את זה. הרבה אנשים באמת אומרים, תעבוד קשה, אתה תצליח. אבל צריך גם לדעת לעבוד נכון, כמו שאתה אומר.
חייבים. אתה באמת יכול לעבוד 200,000 שעות, לא 10,000 שעות, ולא להיות טוב. אתה יכול לצייר כל יום 20 שנה ולהיות גרוע.
אבל איך בן אדם יכול להכווין את עצמו, אם הוא לא נמצא במסגרת לימודית?
קודם כל הוא צריך, שוב, זה קשור לסוג האנשים. הוא צריך לדעת שהוא לא יודע. ויש אפקט שנקרא, נראה לי זה נקרא אפקט, דנינג קרוגר, שזה אומר שכשאנשים קצת יודעים משהו, יש להם הרגשה שהם שולטים בתחום. אתה רואה את זה עכשיו עם כל הקונספירציות של הקורונה, כי מישהו קרא איזה כתבה, זהו, הוא עכשיו דוקטורנט לווירולוגיה. אז האפקט הזה של כשאנחנו יודעים קצת, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו יודעים הרבה, כי ביחס לסביבה שלנו אנחנו יודעים יותר, זה אפקט מאוד מסוכן. נוצר איזשהו מצב שכדי להיות אמן טוב, אתה באיזשהו מקום תמיד צריך קצת לפקפק בעצמך. ואני די ראיתי שרוב האומנים הכי טובים בתחום, הם יכולים להיות אנשים עם המון ביטחון עצמי, אבל הם כל הזמן מרגישים כאילו הם לא מספיק טובים.
בוא נחזור קצת עליך כמרצה. אמרת שהגישה שלך כמנהל היא להיות יותר חברי, נכון?
אני אמרתי שאני מאמין שאני כזה.
מקווה, כמה זה אפשר. מה הגישה שלך כמרצה?
אז אני לא חבר, נגיד המון פעמים רצו שאני אצא איתם וזה, ואני לא. אני כן lean back, זאת אומרת אני מגיע להרצאה, אני נורא רוצה לחלוק את הידע, אני נורא, יש המון בדיחות וצחוקים ואני מנסה להקליל, אבל אני שם בשביל להרצות, אני מקליל כדי שאנשים לא ירדמו, אני לא מקליל כי זה מופע סטנדאפ, וזה לפעמים מבלבל אנשים כי הם חושבים שאני כאילו באמת חבר שלהם, ואני בסך הכל בן אדם שלא תופס עליהם תחת, זה הכל. אני לא מגיע גם כשוטר. זאת אומרת, אם מישהו לא רוצה ללמוד, זה בעיה שלו. אם הוא לא הכין שיעורי בית, זה בעיה שלו, ואם הוא איחר, זה בעיה שלו. זה פשוט לא מעניין אותי. אני יודע שאני בא לתת כל כולי למי שרוצה לקבל. ואני יודע שלא כל המורים ככה, וזה בסדר.
כן.
כאילו, זה השיטה שלי.
אז רגע, אז למה בכל זאת, כמנהל אתה כן הולך לגישה יותר חברית, וכמסגרת לימודית פחות?
כי לא מקשיבים לחבר. בעבודה אני יכול לפטר אותם. אין לי שום מקל אמיתי כמורה, חוץ מלומר להם, אני כועס עליך. זה נשמע ככה, כאילו אתה יכול להעיף אותם מהלימודים, אבל אני לא אעשה את זה למישהו.
כן, כן. יש עוד דברים מעליך שצריך לקחת בחשבון.
כן, גם אם לא היה, למישהו יש את החלום שלו והוא לא הכין שיעורי בית, אז אני יודע בלב שהוא לא יקשיב את החלום שלו. זה כבר מספיק עונש.
אם כבר אנחנו מדברים על האנשים האלה והתלמידים האלה, אפשר להמשיך את השיחה ככה. בוא נמשיך את השיחה ככה, פשוט זה יהיה מצחיק. אם כבר דיברת על הסטודנטים קצת ועליך כמרצה, אתה יכול לתת לי בכמה נקודות מישהו שאין לו שום הבנה, שום ניסיון בתחום, והוא רוצה לעשות מסלול, נניח, כפסל.
כאילו, מודליסט בתלת מימד. הוא רוצה לעבוד במודלינג בתלת מימד.
כן.
הדבר הראשון הכי 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 בסיסי זה להיות נחמד. באמת, אף אחד לא רוצה לעבוד עם דושבקס. אז כשאני אומר נחמד, אתה לא חבר את הבן אדם הכי חברותי ובכלל לא זה. אתה פשוט צריך להיות בן אדם שאם אתה יושב עם מישהו בחדר 10 שעות, אתה לא גורם לאנשים לרצוח אותך. זורם ברמה זו או אחרת, קומוניקטיבי ברמה זו או אחרת. יש איזשהו סטנדרט מינימלי ל-human being שצריך לעמוד בו. מעבר לזה, ואני עדיין פה ברמת האופי, צריך להיות אחראי. אין, בסופו של דבר זאת עבודה צוות, צריך לבדוק את הדברים, דברים צריכים לעמוד בתקן מסוים, זו עבודה מאוד מורכבת, אין מה לעשות, חייבים להיות מסודר יחסית, כאילו אתה לא חייב להיות פה סופר אנלי והכל, אבל באמת שיש איזושהי רמה מסוימת שנדרשת מכל מי שעובד בתחום, בטח אם אתה בקומפ והכל, זה ממש must. נכון, אתה מכיר את זה על בשרך בטוח.
כן, כן, בטח. אני אקח בן אדם פחות טוב ותקשורתי, מאשר בן אדם יותר טוב שאני לא יכול להגיד לו משהו בלי שהוא יעשה לי איזה פרצוף או משהו.
בדיוק, גם הפרצוף, או מישהו שאתה אומר לו לעשות משהו והוא מחזיר לך קובץ, והקובץ, אתה כאילו פותח אותו ואתה לא יודע אפילו איך להתחיל. אולי זה 99% טוב, אבל אין לך שום דרך לשפר את האחוז האחרון, כי קיבלת משהו שבור.
אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אני אחזק את מה שאמרת. הרבה פעמים שעברתי על המון תיקי עבודות ששלחו לי, ודווקא ברוב המקרים לא לקחתי את זה עם התיק עבודות הכי טוב.
אפשר לומר אני אסביר עוד שנייה מה זה, אבל כמעט את כל הדברים הטכניים והאומנותיים אפשר ללמוד, אבל אותך כבן אדם נורא קשה לשנות. אז אם אני עכשיו יהיה עם מישהו שהוא בסדר, הוא 90%, הוא 80%, בסדר, תוך חצי שנה הוא יגיע לסטנדרט שאני צריך מקצועית. אבל באופי אני צריך שמראש הוא יהיה כבר מבושל. אני לא יכול ללמד אותו להיות בן אדם. אז זה הדבר הראשון, זה החצי הראשון, ואני אגיד שהחצי הזה הוא 65%, 70%. ה-30% האחרים זה קודם כל לדעת את הכלי, זאת אומרת, אם אתה רוצה מאיה, אפטר, לא משנה מה, זה חשוב להכיר את הכלי.
אוקיי.
והדבר האחרון זה כמובן לדעת את החלק האומנותי. בסופו של דבר הכלי יכול להשתנות, האומנות בחיים לא תשתנה, היא לא משתנה כבר אלפי שנים. אז בשורה התחתונה, זה הארבע דברים הכי חשובים בעיניי לפחות שעושים את זה. יש פה עוד המון תתי דברים. אני חושב שכשמישהו, כמו שאמרת, לפני שהוא בכלל מתחיל ללמוד, הוא עוד לפני הכל, הדבר הראשון שהוא צריך לדעת זה כמה עבודה יש. הוא חייב לדעת שהוא לא עומד עכשיו לבוא ו... ללכת לשיעורים, להקשיב למרצה, לעשות שעתיים שיעורי בית ככה שלוש, סיימתי עד לשיעור הבא, וזה לא, זה שעתיים שלוש מינימום כל יום, מינימום, בהנחה ואתה תותח שקולט מהר. רוב האנשים, אני בתוכם, כן? זה, צריכים 6 שעות, 5 שעות, 7 שעות, הייתי מלבין לילות כסטודנט. כן. אני יכול לומר שאני התפטרתי מעבודה כשלמדתי כדי שיהיה לי יותר זמן לבית. הבנתי שאני לא עומד בסטנדרטים של עצמי ואני לא יגשים את החלומות שלי אם אני לא אקריב.
אתה מדבר על איזושהי סטיגמה שלפעמים יש במקצועות האלה, שאנשים לא מודעים לכמה באמת צריך לעבוד, וזה נראה להם אולי נחמד ומגניב לעשות ציור או מודל שהם שוכחים שיש פה.
זה גם זה, כן. זה גם זה, נכון. יש להם איזושהי אשליה שבסדר, עשיתי צ'ק ואני מתקדם, אבל כמו שאמרנו מקודם, יש פה המון עבודה שצריכה להיות, ורק אחרי כמות עבודה מסוימת אתה בכלל מתחיל לראות שאתה טועה. המון אנשים אומרים לי, הנה הכנתי מודל של ראש, תראה זה די טוב, אבל הייתי רוצה לקבל קצת פידבק, ואז אני מביאים לי, ואני אין אוזן, זה קצת נראה כמו תפוח אדמה עם חורים, זה לא בדיוק נראה כמו ראש, עצמות אין, צוואר אין, כאילו זה לא באמת בן אדם בשום מדד, תקשיבו, זה לא ראש. ואז אומרים לי, אוקיי, איך אני אשפר את זה? אז אני אומר, תעבדו עם מה שלמדנו, פרופורציות, איפה הדברים יושבים, מבנה עצמות, משטחים חשובים, זה הכל. לא צריך גבות, אם, כאילו, השכרת הגבות, אם אין לכם אוזניים.
לא צריך כרגע את הגבות בעצם, אתה אומר.
בדיוק, בדיוק. המון אנשים, נקבוביות, שערות וזה, רצים קדימה כי הם רוצים לומר, צ'ק, עשיתי שיער, צ'ק, עשיתי נקבוביות. זה לא מעניין בכלל.
מזכיר לי את האנשים שמכניסים לשוריל שלהם גם עידול וגם אנימציה וגם קומפ וגם וגם
אז ציורים. זהו, אז הנה, היה לנו ביקורת עבודות ב-IEC לפני כמה ימים. ויש אנשים כאלה, ויש כאלה שזה טוב, ועדיין זה מבלבל. צריך לומר להם, בוא תחליט מה אתה ותתבלן עם כמה דברים אחרים אם אתה רוצה לומר שאתה ג'נרליסט. אבל תלך על החוזקות שלך, כי אין מצב שאתה חזק באותה מידה בהכל. אני גם חושב שבכלליות, בתחילת הדרך, אחד הדברים הכי חשובים זה לבוא הכי צנוע וצמא לידע שאפשר, למצוא את המקומות שיש להם יעד שאתה רוצה. סתם לדוגמה, אם מישהו רוצה בארץ לעבוד במידול, לסדרות, לסרטים וכו וכו וכו, שיסתכל על התיקי עבודות של סטודנטים שסיימו בתי ספר, לא משנה איזה בית ספר, יגיד, או, אני מאוד אוהב את ה... תוצרים שיוצאים משם, וילך לשם. זה יכול להיות גם בחול. אגב, אם אתם חולמים לעבוד בחול, אפשר כמו מר לבנטר המקסים, אפשר לעבוד שנים ואז לעבור לחול. אפשר גם פשוט לקום, ללכת לחול.
מה אתה הקרבת בשביל ההצלחה?
אני לא יודע אם אני כאילו מצליח. אני לא מרגיש שאני הגעתי לאיזשהו ראש של פירמידה, אני אפילו בכלל לא מרגיש באיזשהו ראש של פירמידה, אבל אני כן מרגיש שאני היום הרבה יותר בטוח בעצמי ורגוע מהעבר שהרגשתי שהעתיד שלי הוא בערפל, ואני לא יודע אם אני אוכל להתפרנס ממה שאני אוהב וזה, היום אני עושה את זה כבר מספיק שנים ויש לי איזה רוגע בגלל זה.
טוב, אתה גם מחמיר עם עצמך, זה נראה לי חלק מהאופי שלך גם.
כן, זה גם מה שדוחף אותי קדימה. כן. יש לזה פלוסים ומינוסים. כן. אני עובד 10 שעות ביום, כמה ימים בשבוע אני עובד יותר מ-10 שעות ביום, אני עושה את זה כבר מ-2007, אני הייתי בחול לפסטיבל מטל לפני שנתיים, ולפסטיבל מטל ב-2011, כל פעם זה היה לשלושה ימים, וזהו, זה החול שהיה לי. לא עשיתי טיול אחרי צבא, אני חודשיים אחרי הצבא כבר הייתי ב-IAC, אני באמת, 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 פשוט הייתי מפוקס על זה, ואתה שם לב, אגב, אתה רואה את זה עם כל מיני אנשים שהגשימו את היעדים שלהם, בעיקר שזה יעדים נורא קשים, כמו ספורט, מוזיקה וזה. זה החיים שלך, ואני לא עושה את זה בסבל, אני לא, אוף, אני צריך עכשיו למדל אנטומיה, וואלה, אני מת על זה, אני כאילו, כן. להתאמן על זה, זה הבילוי שלי.
כי השעות האלה של הקושי שאתה מדבר עליהם, שצריך להקריב, אתה לא באמת חווה אותם כסבל.
בכלל לא, בכלל לא. אני כן, הלהתיישב הזה בחזרה על המחשב אחרי יום עבודה, הוא קשה בגלל שעבדתי יום שלם, אבל לא בגלל שאני אומר, אוי, עכשיו לפסל, זה ממש לא.
אבל אגב, אם יש בתחילת דרכו כן חווה את זה כסבל, אז זה נורת עזרה בשבילו לדעתך?
אם הסבל זה כי קשה לו, לא. אם הסבל זה כי לא מצליח, זה בסדר. זה סבל, זה תמיד ככה בכל דבר, נכון, גם בספורט, בהתחלה זה קשה.
אבל איך אתה יודע להבדיל, איך מישהו יכול להבדיל בין קושי לבין אהבה?
אתה צודק, אתה לא. אתה לא יודע, אתה עושה את זה מספיק זמן כדי לזהות.
כמה זמן היית אומר באמת לבן אדם כזה לנסות לפני שהוא מחליט אם הוא מתחבר לזה או לא? אתה יכול לשים על זה את האצבע במספר?
לרוב, כן, אני חושב שכן. לעשות עבודה או שתיים. תעשה אנימציה או שתיים. כאילו, תעשה כדור קופץ, תעשה ווק סייקל, תעשה איזשהו עוד משהו, ואז אתה תגיד לעצמך, האם קשה לי, אבל אני נהנה, או שאני ממש, זה לא מעניין אותי. אני יכול לומר לך שיש מודלים שהם לשבור את הראש וטופולוגיה וזה, ומבחינתי זה ריפוי בעיסוק. באמת זה ריפוי בעיסוק. אני יושב, טופולוגיה עבורי זה כאילו... אני כמו זומבי, אני יושב עד שהכל כאילו סופר חלק ומדהים. לא להחליט מההתחלה ולתת לדברים צ'אנס, וכשאתה כן מחליט שזה מה שאתה רוצה לעשות, אז כאילו באמת לעשות את זה. כל הכוח, בלי רחמים.
לסיום, יש לי את הפינה החדשה שנקראת הפינת השאלה המוזרה. אם היית צריך לבחור להיות חיה, איזה חיה היית?
וואי, אני מרגיש כמו קלישה. אני כאילו בא לי לומר הרי,
זה לא קלישה.
או נמר, כזה. אבל אני יכול להגיד שלוש חיות?
כן.
ולעשות מיקס, אז...
פשוט תמדל אותם, עזוב, תמדל פשוט אחרי
כן,
לשלח
בדיוק,
לי,
בדיוק.
מה, לא צריך להגיד, כן.
אני רוצה להיות טיגריס, משהו איזה חתול גדול כזה, משהו מגניב נורא, כי זה פשוט מגניב, זה תקשיב, כאילו, ושאנשים מקעקעו אותי, שורט את הגב ויוצא החוצה. תמיד, אף אחד לא מקעקע רקון, חבל שלא, אבל טיגריסי. אז כזה, אבל עם כנפיים, כי נורא בא לי לעוף. וגם אולי כמו ווילי, לוויתן אורקה?
זה ממש כיוון אחר לגמרי, הווילי.
כן, הם כמו הטיגריסים של הים כזה. נראה לי כל האופציות שלי היו אלימות יותר ממה שאני במציאות.
אז תודה שבאת, יניר. ממש מעריך את הזמן. ונתת לנו כמה טיפים מדהימים לדעתי לכל מי שרוצה להשתלב בתעשייה שלנו, בכלל העולמית. אני מניח שזה גלובלי.
קודם כל זה לחלוטין גלובלי. אני יכול לתת אפילו עוד טיפ על הדרך, באמת. לכל מי שרוצה לעבוד בחול, הטיפ הכי טוב שאני יכול לומר לכם זה תעבור לחול. אין מה לעשות, גם אם תהיו תותחי על בארץ, הסבירות שמישהו סטודיו מחול יעסיק אתכם ויטיס אתכם לחול, באמת זה נורא נורא נדיר. אם אתם רוצים לעבוד בחול, הסבירות הכי גבוהה שתצליחו, זה פשוט תהיו שם. זה טיפ חשוב לכל אני חולם לעבוד באבנג'ר. ועוד טיפ בכלליות, זה באמת באמת, תמיד תצאו מנקודת הנחה שאתם לא, שאתם טועים. כל הזמן.
תודה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, מוזמנים לעשות לייק, סאבסקרייב, שייר, והכי חשוב, שיהיה גודק לכולם.